כן, הוא הכי כלב הקטון ממנו, הוא מגלם באיזושהי מידה את הדור הבא, וזה בעצם הדור של ספר שופטים. כשכלב באיזו מידה הוא גיבורה של ספר יהושע, כך הוא בפרק ט"ו, רואים אותו ככוחי אז ככוחי עתה, יש שם איזו אמירה מאוד בהירה, ביכולת שלו אולי השם אותי והורשתים, ואילו כאן, כן, רואים שהוא איננו יכול, והדור הבא, אחי כלב הקטון ממנו, ואז הוא נותן לו את אחסה ביתו לאישה. מה שאנחנו בעצם, כן, קראנו את הפסוקים, ואולי אני אמשיך אותה בפנים, אז אם כן, ואי בבואב התסיתהו לשאול מאת אבי השדה, היא מסיתה את עתניאל, ואמרנו שעתניאל לא נמצא שם, הוא לא עסוק בשדה הזה, וזה לא מצליח. היא לא מצליחה להסיט אותו, להביא אותו לבקשה הזאת. ואז, ותצנח מעל החמור. מתפתח דו שיח בינה לבין כלב, ואז היא אומרת, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים. אנחנו שאלנו, איפה הוא נתן ארץ הנגב? איפה זה כתוב? אז התשובה שאני רוצה לומר, ואמרנו אותה, אבל אני רוצה לחדד אותה, זה שיש כאן תיאור לפני כן, שמי שיקה את קריית ספר, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. עכשיו, מה שבעצם המשמעות היא פה, שעיקרה של הקריאה הזאת, זה שהוא מצטרף אל המשפחה. והצטרפות על המשפחה, המקרא לא מתאר, והוא לא מספר את זה באופן נגלה, אבל עולה מכאן שפירושה גם קבלת נחלה. ואיזה נחלה? באופן פשוט, העיר שאותה הוא כבש, ועל זה כבר דיברנו בפעם הקודמת. זאת אומרת, הנושא המדובר הוא ההצטרפות למשפחה, ומי שיקה את קריאת ספר, אז יזכה, ונתתי לו את ביתי לאישה. זאת אומרת, אני אתן לו את הבת שלי, נו, ומה המשמעות לקבל את הבת שלו, להיות חתנו, להיות חלק מהמשפחה. משהו מעין הקריאה של שאול על ידי איש ישראל במלחמה בגוליית, כן, ואת ביתו ייתן לו לאישה. ניסוח דומה, ביתו ייתן לו לאישה, איך אוכל להיות חתן המלך, כמו שאומר דוד אחרי זה, זאת אומרת להיות. ואז באמת יש פה את הצירוף. כן, יש פה דבר מעניין, שאני שואל רגע אחד, אז אם זה כך, ואנחנו רואים גם בהמשך שהיא מקבלת, ואני שואל, מה זאת אומרת היא מקבלת? זה שלה או גם שלו? כשהיא מקבלת את גולות עילית וגולות תחתית, אז מה? אז ברור שזה למשפחה, זה לא קבלה של האישה, ויש פה איזה נכסים שלה והם לא נכסים שלו. זה ברור שהיא מקבלת אותם, זה נראה פה כנדוניה, כמי שנותן את אחסה לכלב, לעתניאל, והיא באה יחד עם הנדוניה הזאת, אבל יש כאן עוד פעם בעצם, גם בהקשר לעיר שלא מתוארת, אבל אנחנו אומרים שהיא ארץ הנגב, בעצם הוא זוכה במה שהוא קיבל, במה שהוא כבש. וגם ביחס לגולות שהם מתוארים מנקודת התצפית שלה, וארץ הנגב מנקודת התצפית שלה גם כן, בעצם משקפים פה פעם נוספת את העובדה שעתניאל לא נמצא שם. כאילו, הוא כבש, הוא עשה את מה שצריך, ובאיזה ראי פריזמה אנחנו שומעים על הסיפור הזה דרך אחסה, אבל לא דרכו באופן ישיר, הוא אומר, זה איזו צורה של בעצם לנתק אותו מהמקום הזה, ולראות בו מקום שהוא שלה, ולא שלו, הוא לא נמצא שם. אני חושב שהצורך הגדול שלה בדבר הזה, יש בו ביטויים גם ותסיתהו, היא רוצה שהוא ישאל, היא רוצה שהוא יהיה שם, אבל הוא לא שם. אחרי זה ותצנח מעל החמור, כאילו אני לא ממשיכה, לא ממשיכה. אחרי זה הביטוי, הבה לי ברכה. גם, שימו לב, כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גולות מים. אפשר לפתוח אחרת, אפשר להגיד, ארץ הנגב נתתני, לכן הבה לי ברכה, כתוצאה, משהו לא טוב, לא שלם, אז בוא נפתור את הבעיה. זה לא מתחיל מפתרון הבעיה. הבה לי, הבה לי ברכה. הבה לי, אני רוצה ברכה. וגם אמרנו, לא זוכרים אמרנו, אבל הביטוי השדה בהי הידועה, בשופטים כתוב, בספר יהושע כתוב שדה. מה זה השדה? היי הידועה, זה מקום ש... כאילו, כשאני אומר שדה, זה אנונימי. כשאני אומר, השדה היא מוכרת. אז פה לא צריך להגיד שהיא מוכרת דווקא, אלא הווה לי שדה אולי, כמו שמתואר שם, אבל ההי יוצרת היכרות, יוצרת זיקה ויוצרת איזה חשק, איזשהו מין רצון יותר ממשי, ונתת לי גולות מים. בקיצור, כל הבקשה הזאת, ויתן לה כלב. זאת אומרת, הוא נותן לה ואפילו מוסיף לה בהקשר לתביעה הזאת שלה, ורואים שהיא רוצה ברכה. ועותניאל מסתדר בלי ברכה, נמצא בעולם אחר. טוב, אם הייתי מסכם את התמונה הכוללת שעולה מפשוטו של מקרא, הרי שהייתי אומר את הדברים הבאים. בפסוקים פה אנחנו רואים שכלב מתכנן מכה ולחידה. כך הוא חושב שיהיה, ובסופו של דבר יש כאן לחידה של עותניאל, ועותניאל עושה משהו שכלב לא הצליח לעשות אותו. יחד עם היכולת הזאת, שאנחנו תכף נראה אותה בתורה שבעל פה, ונראה שם דברים יפים, שתואמים מאוד למקום שאמרנו כרגע, אנחנו רואים גם איזשהו צד של מופשטות. אם תרצו, הביטוי של המופשטות הוא גם בצורה של המתודה שבה הוא כובש את העיר, הדרך, סליחה, פה זה הלחידה, בחזל זה הפלפול, אבל נגיע לפלפול של חזל, אז המילה פלפול היא ככה דבר שנפתח אותה, אבל בואו נניח לזה כרגע, אבל בכל אופן הוא מצטרף למשפחת כלב, אבל הוא טוב לו עם העיר גם לקבל אותה, ואפילו את זה לא מזכירים שהוא מקבל משהו. את כל זה אנחנו שומעים דרכה, דרך האישה. והנה לנו פה איזושהי פרשה שמפגישה אותנו עם איש שנמצא במקום אחד כמו שתיארנו, ועם אישה שמגלמת את הרצון לברכה, את הרצון לחיים, את הרצון למים, את הרצון לשדה, ויש פה איזשהו ניתוק בשלב הזה בין זה לבין זה. הוא נמצא במקום אחד והיא נמצאת במקום אחר, ויש פה אולי גם עוד דבר יפה. אחרי הכל, ונתתי לו את ביתי לאישה, את ביתי אחסה. אם היה כתוב ביתי, אז היא לא חשובה. אחסה רואים שהיא חשובה, אבל אנחנו רואים שהיא רואה את עצמה לא כמו נדוניה. היא לא נדוניה. היא רואה את עצמה, ונתת לי שדה, עכשיו תיתן לי מים, ויתן לה מים. היא לא רואה את עצמה כבטלה פה, אלא רואה את עצמה כמחוללת, כמשמעותית, ככתובת לקבלה, ככתובת לתביעה. זאת אומרת, יש פה איזושהי נוכחות מאוד משמעותית שלה, וגם את זה כרגע אנחנו לוקחים כנתון. וברשותכם, בואו נלמד ביחד מדרש, וננסה לעמוד על היחס בין פשוטו של מקרא לבין המדרש. אז בואו נתחיל. יש לכם את הדברים, מסכת תמורה, פרק ט' ז', סליחה, דף ט' ז', עמוד א'. החלק הראשון, אני לא אעריך בו, כי הוא לא הנושא, אבל הוא רק ממחיש איזשהו עיקרון שנמצא פה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. כן, אמרו לו ליהושע, אבלו של משה, הכוונה מות משה, ובתחילת ספר יהושע, תחילת תקופתו של יהושע. אמרו לו יהושע, שאל, מי אומר לו? העם אומר, אנחנו פה חסרים, חסרות הרבה הלכות. אמר להם לא בשמיים מי. וגם שמואל אומר שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעטה. מכנה המשותף, תורה ניתנה למשה בהר סיני, אבל אחרי מעמד הר סיני, התורה צריכה ללמד על ידי בני אדם שלומדים, מבררים וחוקרים, ולא בשמיים היא, או אין הנביא מרשאי לחדש, ובבקשה תבררו אותה בעצמכם. אבל אותו עיקרון יופיע בחלק הבא, באמירה הבאה, ושם גם הוא קשור לנושא שלנו, אז בואו נראה אותו. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שנפטר משה רבנו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. אגב, כשאומרים בשעה, הרי ברור שזה לא בשעה שהוא, כאילו מה הכוונה בשעה שנפטר? אז אמרתי על זה משהו, אבל אני רוצה לחדד עוד יותר. זאת אומרת, אם שעה פירושו שעה פיזית, או איזו הצבעה נקודתית על זמן, אז בזמן שהוא נפטר אי אפשר לדבר איתו, הוא נפטר. אבל אם בשעה זה מושג רחב יותר, כאילו אני אגיד, ביום שנפטר, מעין, או בחודש שנפטר, לוקח את המילה שעה כמרחב רחב יותר, כמתאר איזשהו משך זמן של ברור, משך זמן משמעותי, אז אין לי שום בעיה. בשעה שנפטר, זו השעה שמלווה את הפטירה, והיא לפניה ואולי גם אחריה, אבל היא במרחב שנמצא סביב, וסביב זה לכל הכיוונים, ואז אנחנו לא צריכים להתפלפל אפילו, והדברים הופכים להיות פשוטים. אז אם כן, אמר לא ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. כן? למה משה אומר את הדבר הזה? טוב, משה מבין שיש עוד הרבה דברים שיהושע לא יודע, אז הוא אומר לו, תשאל. אמר לו, רבי, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? יהושע סבור שכל התמונה נמצאת אצלו, הוא יודע את כל התורה כולה. לא כך כתבת בי, ומשרתו יהושע בינו לו ימיש מתוך האוהל, זאת אומרת, לא מש מתוך האוהל, וכל מה שנאמר הוא קלט. כן? אז אין לי מה ללמוד, אני כבר בפנים. מיד תשש כוחו של יהושע, ונשתקחו ממנו 300 הלכות. מדוע תשש כוחו של משה, כוחו של יהושע? אז אני יכול לומר איזה מין אמירה של ספרי מוסר. כיוון שהוא לקה בגאווה, אז הקדוש ברוך הוא התערב באיזושהי צורה ניסית כזאת והשכיח ממנו. אבל זה לא מה שכתוב פה. כתוב פה תשש. ואני מחפש משהו מבפנים. זאת אומרת, מדוע האמירה הזאת מבפנים, באיזושהי פעולה ותוצאה אימננטית, מתוכה בעצם הובילה למקום הזה, בשלב ראשון ובשלב שני, ונשתקחו ממנו 300 הלכות. אז אני מבין שיש פה איזה פער מאוד גדול. מה זה תורה? משה רואה בתורה אין סוף, וספקות ושאלות וברורים שהם פתוחים. יהושע רואה בתורה מה? איזה אוסף של ידיעות, ואני יודע את הכל. הייתי שם, שמעתי את הכל, אני יודע את כל התורה כולה. כאילו, אוחז באיזשהו אופן מוחשי, תבניתי מסוים. ואז אני מבין שהפעולה הזאת, לקחת את התורה ולהפוך אותה להיות משהו, כן, אני מחזיק בה, יש בה איזו פעולה של הגשמה, יש בה פעולה שמעבירה אותה באמת ממקום של אינסוף למקום של סוף. ובתוך בדיוק בשלב הזה, אז היא מפסיקה לתת כוח. אז המקום הזה של מי שכן ממשיך את משה ויש את כל הגודל הזה בתוכו, משהו מהגודל הזה איבד את כוחו ברגע שכימטת אותו בתוך, כן, אני, הכל אני יודע. מה הכוונה, הכל אתה יודע? התורה זה אין סוף, אתה, אין דבר. ובאותו רגע, אז נשתקחו ממנו. כמה הלכות? 300 הלכות. ואני מבין שגם, כאילו ברגע שהוא מאבד את האחיזה באין סוף, מאבד את הגודל, מאבד את הרוח הגדולה שיש כאן, אז גם אותו דבר שאולי לפני שהוא הגדיר אותו, הוא היה אחוז בו, עכשיו כשעשית את הפעולה הזאת של הצמצום, אז הרבה עזב. עכשיו, תשאלו מה השתנה, ככה סבר יהושע גם לפני כן. אבל יש הרבה דברים שהם לא מוגדרים, ואז הם עדיין נמצאים באיזה מקום של האינסוף, לבין השלב שבו אתה מגדיר אותם, והגדרת, אופ, ברגע שהגדרת, זה הוצאת לפועל איזושהי תובנה, והתובנה ברגע שהיא יצאה לפועל, אז היא כבר נמצאת באיזשהו מקום. בואו נראה עוד. ונולדו לו, אם כן, 700 ספקות. למה 300 הלכות ו700 ספקות ולא להפר? לא מדבר על המשמעות של המספר, אלא רואים שמעט הלכות, 300 זה לא כל כך מעט, אבל 700 ספקות. מה אתם אומרים?
לשכוח את כל דבר מסוים, זה
אתה אומר, הלכה שלמה לבין צדדים של הלכה. יפה. אני מסכים. הייתי אומר גם עוד דבר, לא בסתירה למה שאתה אומר, שההלכה היא משהו שקשור יותר להתנהגות, ואילו הספק הוא קשור לעולם יותר מופשט, הוא לא התנהגות. וככל שאתה בא לעולם המופשט, אז יהושע בדיוק התרחק ממנו באמירה שלו, אני יודע את הכל, הוא עשה את הפעולה הזאת שהתרחקה מן המופשט, אז שמה נולדו עוד יותר ספקות, ותכף תראו, הספקות האלה, ועמדו כל ישראל להורגו. זאת אומרת, מי עורר את הספקות האלה? לא חייבים להגיד שיהושע עורר אותם, אבל עם ישראל בא ואומר, יהושע, תענה, מה אתה אומר כך? לא יודע.
ספקות למשל ההלכות?
מה?
כתוב שנשתקעו 300 הלכות, ומתוך כך נולדו 700 ספקות. זאת אומרת, אולי עכשיו הוא חשב, היה כתוב שזה אסור. עכשיו אולי זה אסור ומותר.
כן, אני שומע, אתה אומר ככה, אני התלבטתי, אבל אני עכשיו שומע אותך טוב, ואני הולך רגע עם מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, נשתכחו ונולדו. זה שני ביטויים. אז אתה אומר שהראשון נשתכחו, טוב, אחרי שנשתכחו אלו, נולדו. הלידה היא מציאות חדשה, שהיא פועל יוצא של, אתה אומר כאילו נולדו לאותם 300 שכחות, נולדו להם 700 ילדים, שקוראים להם 700 ספקות. ואז אתה אומר, זה לא זה בצד זה, כמו שאני רציתי לומר לפני כן, אלא הספקות הם פועל יוצא של ההלכות. אני שומע, אבל אני לא רואה פה הכרעה. כי אחרי הכל, באמת, הלכה היא דבר מוגדר, אז יש שכחה לגביה. ואילו לידה, הספק, הוא פחות מוגדר, אז זה לא כל כך... הספק זה שאלות, כאילו, בניגוד להלכות שזה ידיעות פיזיות, מה עושים? שכחתי, לא יודע, כאילו. אבל מה אתה עונה על שאלה כזאת? מה אתה עונה על שאלה כזאת? כל מיני דברים שבעולם של שאלות וברורים, אז שמה זה פחות שכחה, וזה יותר לידה, כי מושכים אותו לאיזה מקום של שאלות וברור רוחני וכן הלאה, ואיזה מגרש שמסתבך, הוא לא נמצא בו. אז אני עצמי התלבטתי ו... גם עכשיו עדיין לא ברור לי שצריך להגיד שזה לידה של זה, גם אני לא מבין למה. למה הספקות הן פועל יוצא? נשתכחה הלכה, כיוון שכך נולד ספק, אני לא מבין. כאילו נשתכחה הלכה, איזה ספק נולד בגלל? נראים לי הדברים כשני דברים שמקבילים. פחות אני חש את הקשר ביניהם. אז אם כן, כל ישראל מבקשים להורגו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך אי אפשר, לך ותורדן במלחמה. טוב, המשפט הזה הוא משפט שאלמלא מקרא כתוב, לא היינו אומרים אותו לעולם, נכון? שבעצם יש פה איזה מבט אחר על מלחמת, על המלחמות של התקופה. אנחנו רגילים להסתכל עליהם איך? מצווה גדולה, כן, עסוקים במצווה הגדולה של כיבוש הארץ, אומרת הגמרא, זה נכון, הגמרא לא סותרת את זה, אבל היא אומרת, יש פה עוד פנים. הפנים הנוספות הן שנמצאים פה באיזה תקופה, ויהושע נמצא באיזשהו מקום, שאם ישאלו שאלות מסוגים מסוימים, זה לא המגרש של יהושע. והעיסוק הזה במלחמה, הוא ממלא עוד חלל. והחלל הוא חלל השאלות, ואין לך ברירה. טוב, אז יש לכם עכשיו משימה לדור, אל תדאג. לא ישאלו כל כך הרבה שאלות, כיוון שאתם תהיו תרודים עכשיו בעולם המעשה, ומי שתרוד בעולם המעשה, לא פנוי לעולם הרוח. כן.
בסופו של דבר, המלחמה פותרת את הבעיה שרוצים להרוג אותו, אבל בכל שבת שהשתכחו, הם עדיין שם, ובסופו של דבר, שהבן אדם חוזר מהמלחמה, הוא לא יודע אם יש בישול אחר בישול, ולאחו אין בישול אחר בישול, הוא עדיין כאילו, זה לא פותר את הבעיות. ההלכות שהשתכחו עדיין נשכחו, ואנשים לא יודעים מה לעשות בסופו של דבר.
כן. כן, אני חייב להגיד ש... טוב, נכנסים פה לסוגיה, מה זה ההלכות שנשתכחו? אני יודעתי, בגמרא המושג הזה משמש במשמעות אחרת. לא, קיצור שולחן ערוך, נמחקו ממנו שבעה פרקים. זה לא המצב שהיה אז, והמציאות שמדברים עליה היא, הייתי אומר, כל הלכה, נגיד את זה בניסוח כזה, כל הלכה מגלמת איזשהו עולם רוחני, ערכי, שבסופו של דבר משתקף בהלכה. אחרי החורבן, אז תורת השם הפכה להיות צו לצו, קו לקו, זה ער כאן וזה ער כאן. וכל הלכה איזה מין יחידה שעומדת בפני עצמה, והיא ככה חולקת רשות, רגע, מה עושים, מה עושים, מה עושים, וכל הזמן נמצאים בעולם של מה עושים. אני יודעתי פה בחזל, התמונה היא אחרת לגמרי, וזה לא מה עושים. ההלכה היא מגלמת תובנה, היא מגלמת רוחניות, מגלמת, בכל נושא היא מגלמת את רעיונות העומק שנמצאים בו, והם באים לידי ביטוי בהלכה, ואני מבין שנשתקחו הלכות, הכוונה, לא הפסיקת הלכה, לא מה לעשות, אלא העולם הרוחני שבסופו של דבר מגולם וגם מגיע להלכה, אבל זה גם הדבר הזה הוא חוזר בסופו של דבר לתובנות עומק ולא נמצא במובן המעשי הזה. כשאם אתה שואל אז מה המשמעות, ברור שהמשמעות היא גם שמקיימים פחות הלכה. האם הם חיו עם זה? כן, הם חיו עם זה. אבל זה תקופות שבהן אנחנו חיים אחרי בית שני, ולא רק אחרי בית שני, אחרי ראשונים ואחרונים ופסיקת הלכה, כשלוקחים איזושהי תמונה ומנסים להבין מה נמצא בכל שלב, התמונה קצת יותר מורכבת, ורק תחפש כמה פעמים כתובות הלכות בכל הנביאים, אז תבין שיש אירועים מאוד משמעותיים, אבל הם לא דווקא נמצאים בדלת אמות של ההלכה. התורה נמצאת עדיין ב... מצב צבירה שונה בחלק מהדברים. כל רוב האמירות שלנו היום זה דרבנן, אתם יודעים? רוב התורה שאנחנו מקבלים זה דרבנן. זה במוצהר לא קיים עוד. דרבנן נמצא תקנות חכמים שכתובות מתי תקנו אותם פה, מתי תקנו אותם פה. לא מדבר כבר על דברים שהם ראשונים ואחרונים שהוסיפו להם. קחו הלכות שבת ותלכו למשנה ותראו איפה נמצאות הלכות שבת ואיך הגמרא הוסיפה גזרות ותקנות ועוד התרחבות ואתם תראו, אתה שומע את ה... טוב, זה נושא, כפי שאתה שם לב, אבל אני לא חושב שטוב ונכון כרגע להיכנס אליו, אגב אורך, בסדר. אז אם כן, לך ותורדן למלחמה, עכשיו תשימו לב, יש פה גם הצבעה לא תאומן, שנאמר, כשאומרים לי שנאמר, אז אני צריך עכשיו לחפש בפסוק מה, תמיכה לעובדה שמה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תורדן במלחמה, לתיאור הזה שהוא קשה מבחינת האירוע פה, שהוא איזושהי נפילה, אבל הנה שנאמר, ויהי אחרי מות משה, עבד השם, ויאמר השם אל יהושע. לאן שלחו אותנו? פסוק הראשון, בספר יהושע. אז אני שואל, מה כתוב פה? המדרש בעצם סבור שמה, שאם תלך לפסוק הראשון של ספר יהושע, מה תמצא שם?
בגלל אחרי מות משה, אז
יהושע הלך להילחם. כן, לפני הכל, אני מחפש שם נפילה עכשיו, נכון? אף פעם לא למדנו ככה את ספר יהושע, נכון? אבל הפסוק הזה אומר, לך ותורדן למלחמה שנאמר, לך לפה. עכשיו, אני מסכים למה שאתה אומר, רק בואו נראה את זה בפני. אז קודם כל קשה לדעת בבירור למה הכוונה, אבל אני יכול להעלות כמה אפשרויות. אולי הפסוק הראשון כבר, ויהי אחרי מות משה עבד השם. שימו לב, הפסוק בחלק הראשון שלו אומר, משה עבד השם מת. וכשאומרים שמשה מת, מה בעצם אומרים? נגמרה תקופה, נפלא. נגמרה תקופה, עברנו, עכשיו מתחילים משהו חדש. אז כשמתחילים משהו חדש, מה אתה שואל? טוב, מי המוציא והמביא? מי הדבר של הדור? הדבר, או בכל אופן מי המנהיג, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה לאמור. יכול להיות שההצבעה של המדרש, מה זה משרת משה? משרת, איזה עמדה זה? יש מקום להתבונן בה, נכון? אפשר לראות בה את ה... כן? את מה שאמר יהושע, אני לא רשתי מתוך האוהל. את הטוב שבזה, אבל גם אפשר לראות את המגבלה שבזה. זאת אומרת, מישהו שבעצם פחות מגלם את החי הנושא את עצמו, את האמירה שלו ואת ההתמודדות שלו המחודשת עם האירועים של הדור וכן הלאה, והוא בעצם ימשיך איזשהו דבר ואומר המדרש, טוב, אז כמשרת, מה שאתה זוכר, זוכר, ומה שאתה לא זוכר, לא זוכר, אבל יש פה משהו שנשמח על העבר ופחות נוכח ויכול מצד עצמו להיות באיזה מקום. זה מקום אחד. אני חושב שהתיאור הזה, ברוח הדברים האלה, נמצא בכל הפרק. משה עבדי מת ואתה קום עבור את הירדן, כאשר, כל משום, מקום אשר תדרוך כף רגליכם, כאשר דיברתי אל משה, או לא התייצב איש לפניך כל ימיך, כאשר הייתי עם משה כן יהיה עמך. ואם תרצו רק חזק ואמץ בפסוק ז' מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. ואולי יותר מכל, אז כל הדברים האלה זה לא מוחלט, יש פה גם, בכל הדברים האלה יש הרבה טוב, הרבה ברכה בהמשכיות, אבל המדרש מצביע על עוד פנים ויש מורכבות. ואולי הדבר יותר מכל, זה הנאום של 2.5 השבטים. ובפסוק י"ז הם אומרים לו ככה, ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך. שמענו אליו, נשמע אליך. רק יהיה השם אלוקיך עמך כאשר היה עם משה. מה הם אומרים פה ברק הזה? אחין ורק אין באים, למעט. ומה המיעוט? תשמע, אם הוא יהיה איתך, כמו שהוא היה איתו, זה בסדר. אבל מה זה אם יהיה איתך כמו שהיה איתו? אם יהיה איתך, למה כמו שהיה איתו? יש פה איזה תיאור שמאוד נשען ומסתכל אחורה כל הזמן, נכון? וזה מה שיהושע משדר, וזה מה שהעם גם קולט, והתנועה היא כזאת, וגם הקדוש ברוך הוא הולך. זאת אומרת, והמדרש שראינו בו בגמרא בתמורה בעצם אומרת, זה לא גזרה, וזה בחירה של יהושע, ויש מחיר לבחירה, כמו כל בחירה בעולם, שיש לה מחיר. אגב, אין בחירה בעולם שאין לה מחיר. כל מי שחושב שהוא עושה משהו והוא לא מפסיד משהו אחר, אין דבר כזה, גם ברוחניות. אתה בוחר בנתיב כזה, אז פחות בחרת בזה, אתה מתפתח בזה, פחות התפתח בזה. אין, העולם הזה, אדם יכול להיות במקום אחד. מקסימום ממנו להתרחב עוד, אבל גם זה בחירה. וכל בחירה בעולם יש בה. טוב, אז זה החלק הראשון, ועוד לא הגענו לכלב. במתנית התנה, שימו לב, במתניתה הולכים עוד יותר רדיקלי. אם כי רדיקלי מצד אחד, מצד שני, תכף נראה. במתניתה תנה, 1,700 קלין וחמורים. קל וחומר. וגזרות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה. שימו לב, אם נשתכחו בימי אבלו של משה, זאת אומרת שבספר יהושע מה קורה? נשכחו. ומה? ורגע אחד, אמר רבי אבאו, אף על פי כן החזירן עתניאל בן כנז בפלפולו. עכשיו תראו, יש פה משהו שהוא עדין יותר. הוא לא אומר את המשפט של איך תורדן במלחמה. מצד שני, מה כן כתוב פה? מלחמה, אבל אחרת. זה כבר, התיאור במדרש הוא פלפולו. אבל אני שואל כרגע על תקופת יהושע, מה עולה מכאן? אנחנו כן יודעים, שבתקופת יהושע,
לא, הם לא ידעו, תקופת
יהושע, היו חסרים 1,700 קלים וחמורים, וגזרות שוות ודקדוקי סופרים. לא יודע מה המספר, אין לי הבנה, למה המספרים הם כאלה. אבל אתה שומע, נכון? כאילו אחרי הכל, בעצם, אומרים, בימי אבלו של משה, הסתלקו מן העולם הרבה מאוד תובנות. בימי עתניאל החזירו אותם, בתחילת ספר שופטים, ואני שומע, רגע, ומה קורה עם כל התקופה של יהושע? הם חסרים מן העולם. זה נמצא גם פה, נכון? אתם איתי? בסדר, אתם איתי. עכשיו תשימו לב, המבנה פה הוא מעניין. מה?
זה דקדוקי סופרים.
תראו, דקדוקי סופרים, יש פה שלושה מעגלים, אני מבין. המעגל ראשון של קל וחומר, שאני לומד, יש לי שני דברים שהם לא דומים, אבל זה קל וזה חמור, אני מרחיב אליו. אחרי זה יש גזרה שווה. גזרה שווה, אומר הרמב"ן בהקדמה לספר המצוות, בכלל השני, אם אינני טועה, אבל זה משהו שאני באופן אישי כבר במשך כמה שנים עוקב אחריו במקומות שיש גזרה שווה. גזרה שווה איננה גזרת הכתוב, במובן שאין לה שום הבנה, איזה מתמטיקה כזאת. גזרה שווה עם הזמנה לקשר מאוד עמוק בין שתי פרשיות, וכשבאים ואומרים גזרה שווה, זה בעצם מזמינים אותך לראות את העומק פה ועומק פה, והחכמים בעצם הצביעו ממקום למקום באמצעות גזרה שווה. וזה משהו שהרמב"ן כבר אומר אותו, אני חושב שהוא. אז פה זה הרחבה, כאילו קל וחומר למקום שונה. אחרי זה גזירה שווה למקומות דומים, ודקדוקי סופרים זה משהו הרבה פחות מחודש. דקדוקי סופרים זה בעצם מה שקשור למסורה. הדקדוק של הסופרים על הכתיבה ועל התורה, איך היא צריכה להיות, בהיבט של תורה שבכתב. שזה משהו שהוא בעצם אולי הכי פשוט, כאילו, הוא לא צריך, הוא משהו שקשור ממש לכתיבתה של התורה. ויחד עם זה, יש פה איזו אמירה שאפילו במקומות האלה נוצרו ספקות. כך אני שומע פה, והחזרן עותניאל בפלפולו בשלושת המעגלים האלה. שנאמר, בואו נמשיך. עכשיו אנחנו מגיעים לפסוקים, עכשיו מה שאני בעצם, כל התיאור הזה היה לבוא עכשיו למדרש החכמים, ולראות בצורה מעניינת איך חכמים דרשו פסוקים בדרשות שהן לא פשוטו של מקרא. יחד עם זה, אני חושב שיש קשר מאוד עמוק בין פשוטו של מקרא כפי שראינו לבין המקום שהחכמים הולכים אליו, ואנחנו ננסה לראות את הקשר ביניהם. אז בואו נראה. אז החזירן עותניאל בן כנז, שנאמר, והלכדה עותניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו. שימו לב, חכמים מתרגמים את המושג, לכידה למה? איזה מילה?
פלפול.
עכשיו, מה הם עושים? כתוב פה מלחמה בעיר, איך אתם הולכים לפלפול? מה אתם אומרים? מה זה? איך זה קפץ? הוא היה לוחם. איך לוקחים את זה פתאום לאיזשהו מקום ש... כן, תורה שבעל פה מניחה את עותניאל באיזושהי משבצת שונה מתורה שבכתב. ומה היחס ביניהם? כן?
לא נראה לי שעותניאל היה תלמיד חכם, שבאמת את כל הדברים האלה הוא היחידי שעשה. אלא המלחמה יש בה משהו שמוציא ספקות, נותן לבן אדם הרבה עוצמות. הוא מגדיר דברים בחזרה. וזה זה, זה מה שעותניאל, בתקופה שלו, יצרו איזו החזרה של ההלכות על ידי המלחמה. זהו שכתוב תורת דם למלחמה, זה לא בשביל ספין תקשורתי, אלא זה יוצר את התשובות להלכות. הגילוי עוצמה שיש במלחמה. הללכת עד הסוף, להתמסר להשם, זה מה שיוצר את התשובות.
קודם כל, מאוד מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, אחרי הכל מדובר פה במלחמה, אבל יש במלחמה איזשהו מבוא לבהירות שבסופו של דבר קיבלו אותה בדור. ואני שואל אותך, האם אתה, זאת אומרת, פה אנחנו רואים שבדורו של יהושע לא הצליחו, נכון? זאת אומרת, יש פה משהו שבדורו של יהושע לא הצליחו, וגם כלב לא הצליח, ראינו בפסוקים, עד שבא עותניאל בן כנז, כאילו הוא הגואל. אז לשיטתך אני שואל, אז בכל אופן הוא חידש פה משהו, ואם אתה רוצה את הבהירות של המלחמה והנחרצות, היא קיימת אצל כלב, ובוודאי קיימת אצל יהושע שכובש את הארץ. אז מה יש כאן?
המלחמה ביהושע היא הרבה יותר קלה מהמלחמה בכלב, כי המלחמה של כלב, המלחמה של התנחלות בארץ, זאת היא כבר מלחמה שמגדירה. זה לא, טוב, זה דברים פשוטים, הולכים, כובשים את הארץ, יחסים אליה. זה כבר כניסה לארץ, כנס לכל המקומות הקשים של ההתנחלות.
יפה, יפה. אז אתה במילים אחרות אומר, הוא מביא פה בהירות במגרש של המלחמה, והבהירות במגרש של המלחמה היא מקרינה גם על איזושהי בהירות בעולם הרוח. יפה מאוד, מה, כן?
אני רוצה לדעת מה שהוא אומר, אז מסתדר עם מה שהרב אמר, במיוחד עם הלשון, עם הדיוק שהרב אמר שהשכחה הייתה יותר בספקות, זאת אומרת, יותר בהתמודדות של ה... זה יותר קצת חבר להערה שלו, יותר בהתמודדות של ההלכה עם המציאות. זאת אומרת, יהושע, הדרישה, כאילו, הרואים של הגישה ההלכתית שלו היא לזכור את מה שהיה, לשמר את מה שהיה, זה גם... אופי של המלחמות בספר יהושע, שמגיעים כאילו מלמעלה, מביאים את התזה שלהם, נלחמים, הורגים, יוצאים, חוזרים. וכאילו שהרב העיר שהמלחמה של עותניאל יותר מלחמה של התעברות, של יושבי דביר, עכשיו דביר וקריאת ספר, אז עוד פעם, יותר מלחמה שהיא שמה לב למציאות, היא לא, היא כאילו את הכלים של ה... גם זה העניין של הבירורמה.
זה עם יושבי המקום, ולא רק עם המקום. יפה, אני מאוד מזדהה, אבל אם נלך עד לפה, אז בעצם נאמר שיש פה איזה עולם רוחני חדש, שהולך ומתעצב בספר שופטים, אנחנו נפגוש בו כל הזמן. והעובדה הזאת היא בעצם, היא נמצאת במגרש של ההתמודדות של המלחמה. אבל החכמים אומרים, זה לא רק המלחמה, זה עולם רוחני. כשמישהו נלחם בצורה מסוימת, זה אומר שמשהו בכלים נמצא במקום הזה. אומרים החכמים, זה גם בלימוד תורה בעצם נמצא ככה. ובסופו של דבר משייכים גם את לימוד התורה אל עתניאל, לא כאיזו אמירה היסטורית פיזית לגבי כך וכך הלכות, יש פה מדרש, אבל מדרש שאומר, כן, העולם החדש הזה הוא מעצב גם עמדה חדשה מול התורה, ואני לא שולל את זה שגם עתניאל הוא נמצא בתוך הסיפור הזה, אבל אחרי הכל זו בעצם ההקבלה בין העולמות, ההבנה שסדנה דער אחד הוא, כן. נכון.
כאילו זה נראה כאילו הוא עושים את הכל ספרה וספרה, לא בגלל עולם רוחני חדש, אלא הכל, כאילו זה מקביל, לא...
כן, אבל אני רק רוצה לומר שגם בתיאור ההוא וגם בתיאורים אחרים, חכמים הקפידו בהשוואות שלהם האלה להשאיר דבר כפי שהוא, ולא להפוך את הכל לאיזה מין ככה... לימוד אחד רגיל של תורה שווה בכולם. במילים אחרות, פה הם מתנסחים בלשון שתואמת את העולם של עתניאל, והפלפול והלחידה מגלמים איזושהי התחדשות. וכשהם מדברים על ראו ראיתי, כן, בן לישי בית הלחמי, ומתארים אותו בפרק ט' ז' בספר שמואל א', אז התיאור הוא שם בתכונות שתואמות את דוד באופן מיוחד, ולא איזה אמירות כלליות כאלה. כך שאני מסכים עם מה שאמרת, אבל אני אנסח את זה בצורה הבאה. יש לחכמים הרבה פעמים דרך, שהיא רחבה מאוד בחז"ל, לקחת עולם שבו התמודדות פיזית מסוימת, ולתרגם אותו ללימוד תורה או לעולם רוחני. כשאני אומר לתרגם, אני מתכוון לומר שהם מציירים את העולם המקביל שלו. הוא היכה את הארי ביום השלג, אומרים החכמים, זה ללמוד ספרה ביומא דסתיוה. ללמוד ספרה, שזה המדרש הלכה על ספר ויקרא, ביום של סתיו, ביום קר. זאת אומרת, למה דווקא ספרה ולמה דווקא, איך הם חיברו את זה? צא ולמד בלשונם של החכמים, מה זה ספרה ומה זה יום חורף. ותמצא פה דברים נפלאים ועמוקים. כשברור לגמרי שהחכמים לא התכחשו לעובדה שהיה שם גיבור שנלחם עם הארי ביום השלג. במקום אחר יגידו החכמים במסכת שבת, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. דיברנו על זה כבר. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, זה לא לוקסוס. אין. אנחנו מחויבים למקום הזה. יחד עם זה, בוא אני אצייר לך את העולם המקביל, ובאמת ההנחה, וההנחה שאני חושב שהיא מאוד מאוד אמיתית, היא שלא מדובר על אנשים כאלה בריונים שנלחמים בעריות, וגם לא מדובר במצביעים שרק יש להם יכולת צבאית מובהקת, אלא מדובר בעולם רוחני שמזין את המקום הזה, וכשהם באים לתאר את העולם הרוחני, אז הם מתארים אותו בשפה ובכלים של בית המדרש, אבל לא בסתירה לעובדה שגם היה פה אירוע ממשי, והם לא מתכחשים לקיום. בסדר? אתם מיושבים במקום, אפשר להמשיך? כן. נכון. הוא לא בא בכוח, הוא בא בכלים אחרים. נכון.
בגלל שכזה המציאות השתנתה, אז גם הטכניקה שלו משתנה. נכון. אולי זה מתווסף במקום שאמרו פה, שבאמת הוא עד עכשיו כאילו למד את תורה בצורה מסוימת, ובגלל שאני במציאות, גם נתנו הסתכלות שונה על התורה אולי, ויכולת עכשיו, דווקא עכשיו בגלל המלחמה שתנה לנו הסתכלות שונה מציאותית, אין לנו גם יכולת אחרת
מבחינה
לימודית.
יפה מאוד. אתה מאיר פה הערה מעניינת. מאיפה מתחילים השינויים בתורה? האם זה משהו פנים בית מדרשי כאיזשהו נושא שמחליטים אותו בבית מדרש? או שיש תנועה הפוכה, שהמציאות פשוט הולכת ומבשילה, והעולם הולך ועובר תהליכים, אז בני אדם נמצאים במקום אחר. כיוון שנמצאים במקום אחר, אז הם גם באים לתורה ומסוגלים לגלות בה פנים שקשורות למקום שהם עומדים, ואילו 100 שנה אחורה, המקום הזה לא היה. תלך לווילנה לפני 100 שנה, ותיקח בחור בגילך. כמה אתה? 20. תיקח בחור בן 20, בכל מקום בווילנה, ותשאל אותו 20 שאלות מהותיות. בכל השאלות, מה היחס שלך לחומר, מה היחס שלך לעם ישראל, מה היחס שלך לאומות העולם. על 20 שאלות תקבל תשובה שונה מאוד מהתשובה שלך. ועל אף תשובה, על אף שאלה לא תקבל את אותה תשובה. אלא אם כן, תשאל מה פירוש רש"י באיזה פסוק, אז שניכם תגידו את אותו רש"י. אבל אם זה יהיה שאלה רוחנית לעולם שלך, אתה תמצא את עצמך במקום אחר, נולד עם מאז, החומר קיבל מקום אחר. הגוי הוא לא רק הפריץ, הוא גם משהו אומות העולם, וקיבל איזה מקום. היחס לחומר, חומר בארץ ישראל קיבל מקום חדש. אז מה יצר לשינוי? השינוי מתחיל במציאות, עם הקרינה, על העמידה מול הקדוש ברוך הוא.
לימוד תורה שלהם הוא
יצא את המציאות. מה הוא? מה לימוד תורה?
לימוד תורה שלהם הוא שינה את כל המציאות, שתראה כמו שנראית היום.
כל אמירה יש בה אמת, אבל לא הייתי לוקח... עם אף אחת לא הייתי הולך חזק מדי, כי יש מציאות שהיא לא תלויה רק. מהפכות שקרו, אתה אומר, אנשים בווילנה הם אלה שחוללו את הציונות ואת שיבת ציון. ההיסטוריה מראה שהם אלה שהתנגדו, ושמי שחולל אותה הלך בדרך אחרת. את המושג חירות, יש כל... זה לא פשוט מה שאתה אומר, זה לא פשוט. תסתכל על הרבה חידושי עומק שקשורים לתהליכים שהעולם נמצאים בהם, איפה הם נולדים, תבדוק. תיקח 10 שינויים שהתחוללו במאה השנה האחרונות, שכל העולם שמח עליהם, כולל כל העולם התורני. ותבחן איפה הם נוצרים. תשובה מורכבת קצת. לא במקום אחד הם נוצרים, הם נוצרים במרחב, אבל תשובה נושא. וגם אליו לא נזדקק כרגע ברשותכם. אז בואו, אנחנו ממשיכים. טוב, היום אנחנו גומרים את המדרש, אז נהיה עכשיו ממוקדים. ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. ולמה נקרא שמה אחסה? שכל הרואה אותה כועס על אשתו. מעניין. למה הוא כועס על אשתו? אדם רואה את אחסה, ואחרי זה חוזר הביתה, אומר, מה? לא, אי אפשר להשוות. טוב, ככה אומרת הגמרא, אבל אני שומע פה גם משהו לא פשוט. כאילו, אני שומע פה איזה תיאור לאחסה, כועס על אשתו, כאילו, זה לא מקום טוב. כאילו, למה שיחס על אשתו? מכירים לנו את רבי עקיבא, שאם יש נאה ממנה שכל אדם רואה באשתו. ואני שומע פה איזה מישהי, אחסה, שדמות שהיא, יש בה עולם פנימי יפה, אבל שהוא גם מראה אותו, אין פה איזה הצנאה גדולה, כל מי שרואה אותה חוזר הביתה כועס, זה אומר שהיא מביאה את עצמה חזק באיזשהו מקום, ואם אתם רואים, אני מחזיר אותנו לתיאורים שראינו, איך היא לא רואה את עצמה לא נדוניה ולא רחוק מזה, ואני רוצה ואני, נכון, יש פה איזה אמירה מאוד חזקה, והרצון שלה לחיים והווה לי, והמקום הפנימי שהיא מגלמת פה, והיא... יש פה איזה מקום שאני לא אומר יותר ממה שהגמרא, אני לא, אבל הגמרא אמרה פה משהו שיש בו את המורכבות. והיא בבואה, ותסיתהו לשאול, כן, מעת אביה שדה ותצנח מעל החמור. מהי ותצנח? אז אמרנו ש, כן, היא ניסתה להסיד אותו והוא לא רוצה. אז היא צונחת, אמר רבי יצחק, אמרה לו. למי היא אומרת? לא ברור, כאילו, ותסיתהו לשאול מעת אבי השדה, ותצנח מעל החמור, אפשר להגיד שבשלב הזה, הגמרא לוקחת את זה כחלק מהדיבור עם עתניאל, נכון? ואז זה מעניין, אנחנו באמת לא חידדנו את זה, ופה יש חידוד מעניין. אז מה היא אומרת לו עתניאל? מה חמור זה? כיוון שאין לו מאכל באבוסו מיד צועק. כאילו, החמור הזה, היא כאילו מביאה את החמור לתוך האירוע הזה. אני רוצה והחמור פה נוכח בתוך האירוע הזה, והגמרא לוקחת פה את הנוכחות שלו לאיזה השוואה, סמויה או לא סמויה, שהיא אומרת לו, תניאל, היא אומרת לו, לא תיתן אוכל. החמור צועק, נוער, הוא תובע את שלו, אי אפשר בלי. כך אישה, כיוון שאין התבועה בתוך ביתה, מיד צועקת. טוב, מעניין, היא באה עכשיו לאותניאל, והיא מעמידה תנאים חזקים, נכון? אין, כאילו, תתבע, ותסיתהו, והיא אומרת לו את זה באיזושהי אמירה נחרצת, לפי הגמרא, מאוד מעניין. היא תובעת את מקומה, פה רואים, נכון? היא לא מוכלת, היא לא בעדינות כזאת. יש לה אמירה, כן. לא, השוואה לחמור, לא הייתי לוקח את זה באיזשהו מובן של פחיתות כבוד או משהו כזה, אלא אני שומע את השאלה שלך, אני שומע, היא רוכבת על החמור, מה? חמור מגלם אולי את העולם הזה. העולם הזה, זאת אומרת, העולם הזה שאתה רוצה בו, ואתה איתו הולך לכל מקום, אפילו הכלים בעולם הזה, והיא אומרת, שמה, כלים כלים, מציאות מציאות, מציאות צריכה דלק, בלי דלק, אין אפשרות, לא הייתי דווקא לוקח את זה למקום ההשוואתי במובן של מעמד או משהו כזה, מה גם שהיא אומרת את זה, ורואים שהיא מתייחסת אל עצמה בכבוד, אבל כאילו היא, אבל זה נכון שהיא מדברת אליו ככה מלמטה, חזק. ואתה אומר, תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני. עכשיו, למי אומרת את זה? לאביה, כשהוא שואל אותה מה לך. תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני. זה מעניין, לפי התיאור הזה של הגמרא, רק שנייה אחת, זה משהו שלא שמתי לב אליו. בעצם היא לא ניהלה את הדו-שיח עם אבא שלה. התיאור של הגמרא בעצם אומר, אני מבין כך, שוואי בברה ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה ותצנח מעל החמור. מול בעלה, ואז נכנס אביה לתמונה, והוא רואה אותה טובעת מבעלה, ובעלה לא נענה, אז אומר לאביה, מה קורה, נכון? ככה אני שומע פה, יצא פה דבר מעניין, כאילו שהוא יתערב, אבל בעצם התביעה מבחינתה הייתה לבעלה, טוב, אביה מה לך, אז היא כבר נכנסת פה לדיבור איתו, כן.
הגמרא שואלת מה היא בתצנח, והיא מסבירה מה המשמעות של החמור,
מה היא בתצנח? אז אתה שואל, מה חמור? אתה שואל, השאלה, מה היא בתצנח? כאילו, מה, עכשיו, באופן פשוט, המילים מה היא בתצנח, הייתי הולך איתם ל, כאילו, מה פשר הצניחה שלה? מה האמירה שלך כשאת צונחת מן החמור, נכון? אז עונה הגמרא, האמירה שלה היא כמו הצבעה על החמור. טוב, זה באמת לא מתבקש, כאילו, שם היא כאילו מתנתקת מן החמור, וכמו הפגנה כזאת. ופה לוקחים את זה למעין הצבעה על החמור. כאילו היא, כאילו הייתי אומר, היא עוזבת את החמור ומצביעה עליו. אתה רואה אותו? את החמור הזה? טוב, אני שומע את השאלה, יש פה משהו שאפשר עוד יותר להבין אותו. כן, אז בואו ננסה לגמור פה. ותאמר, תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, בית שמנוגב מכל טובה, זאת אומרת, היא אחרי הכל, כן, אין שדה, אין מים, ואני מבין שהבית, הכוונה, ההשלכה תהיה זה שהבית יהיה מנוגב, כיוון שלא נתת לי ברכה, לא נתת לי לא שדה ולא מים. קיבלנו עיר, אבל מה נעשה איתה? ונתת לי גולות מים. עכשיו, פה יש קריאה שאני, מה זה אדם שאין בו אלא תורה בלבד?
מים אלא תורה.
מה?
אין מים אלא תורה.
אז רגע.
היה אז הרבה יותר מתאים להגיד את זה על המדבר.
רגע, אדם שאין בו אלא תורה בלבד, מי זה? זה טוב? זה מה שהיא רוצה או זה מה שהיא לא רוצה? זה מה שהיא לא רוצה. יפה. ונתת לי גולות מים, כאילו, אני מבין שאדם שאין בו אלא תורה בלבד, כאילו, זה מה שאתה נותן לי? אני מבין שצריך לשים פה סימן שאלה, כי הלשון היא אדם שאין בו אלא תורה בלבד, נכון? הלשון היא ממעטת, והמיעוט הזה הוא בעצם מצביע על כך שה אמירה שלה, רגע, רגע, אני לא מסכימה. אני רוצה מים, ואתה נותן לי תורה יבשה. אני לא רוצה תורה יבשה, אני רוצה מים לחלוחית. נכון? נכון. ולכן אני, אתה נתת לי נגב, והנגב הוא כמו אדם שאין בו אלא תורה, שיש בו תורה, אבל אין לחלוחית של חיים, ואין ברכה, ואין שדה, ואין גולות מים. אז אני מבין שנתת לי גולות מים, כאילו זה מה שאני מבקשת, ואתה נותן לי אדם שאין בו אלא תורה בלבד? אני, קשה לי לראות פה כל קריאה אחרת, אף על פי שאני מקבל שהניסוח הוא קצת חסר פה, כאילו, אבל סימן שאלה הוא פותר לגמרי, כאילו, ונתת לי גולות מים, אדם שאין בו אלא תורה בלבד, כאילו, האם זה מימוש לגולות מים? קשה לי לראות משהו אחר, אני אשמע...
לא, אבל כאילו, נראה פה משהו שהגולות מים זה האדם שאין בו אלא תורה, ואנחנו רוצים להגיד שגולות מים זה מה שהיא מבקשת, אבל היא מקבלת במקום אדם שאין בו אלא תורה.
עוד פעם, לא הבנתי. היא מבקשת, עוד פעם.
היא מבקשת גולות מים?
כן.
לא, היא לא מבקשת. אומרת, מה, נתת לך גולות מים?
לא, לפי דבריי, ונתת, אחרי הכל זה מה שהיא תקבל, וזה טוב. גולות מים זה עוד יותר מהשדה. יש את השדה, ועכשיו היא אומרת, לא רק שדה, אני רוצה גם גולות מים. אז זה ודאי הברכה, הדבר שהיא, ונתת לי גולות מים, רק... אני אמרתי שההמשך הוא בסימן שלה, ומה אתה רוצה לומר?
לא, אז אני כאילו לא מבין במשפט, ונתת לי גולות מים, אז מה אומרת, אדם שאין בו אל התורה בלבד. מה אדם שאין בו אל התורה בלבד? זה הגולות מים, זה עוד לא הגולות.
זה מה שאני אומר, אם נגיד שזה מה שהיא רוצה, מה היא רוצה, אדם שאין בו אלא, כאילו היא רוצה למעט או היא רוצה להוסיף? ואדם שאין לו אל התורה בלבד, זה נשמע מצמצם, כאילו מצמצם את ה... מקום שהיא כל הזמן טובעת אותו. לכן אני אומר שלהסביר את זה כפרשנות למילים ונתת לי גולות מים, אני לא יכול לראות אפשרות כזאת. זה נראה לי רחוק, כי כל התנועה שלה היא בדיוק הפוכה. והעובדה הזאת בעצם מביאה לומר שיש פה יותר סימן שאלה. ואז היא באמת אומר, וכי, אתה חושב שאני מוכנה להסתפק? יש פה אישה שטובעת חיים. היא אומרת, אתה חושב שאני מוכנה להסתפק באדם שאין בו אלא תורה בלבד? מה לא טוב לך?
לא, זה לא נכנס במשפט כך. ונתת לי גולות מים, והגמרא מפרשת, אם היא הייתה רוצה, היא הייתה צריכה לפרש את המשפט אדם שאין בו אלא תורה בלבד, זה היה צריך להיות על המשפט הקודם. כי ארץ הנגב נתתני, נתת לי אדם שאין בו אלא תורה בלבד. תתן לי גולות מים, תתן לי משהו יותר עטוב, יותר...
נכון, לפי דבריי אפשר היה באמת לכתוב, כי ארץ הנגב נתתני, בית שמנוגב מכל טובה, נכון. קודם כל, אני מסכים. יחד עם זה, טוב, אני חושב שלא רק פה, כאילו משפט, ונתת לי גולות מים, המילים הבאות של הגמרא אינם בהכרח פרשנות מילולית למה שכתוב לפני כן. עכשיו, אתה שואל למה להגיד את זה פה ולא להגיד את זה לפני כן? אז אני מבין שהמושג גולות הכניס את הגמרא למקום של תורה. כאילו, ברגע שנכנסו המילים גולות, אז היא יכלה לכתוב אדם שיש בו תורה עם ברכה וכן הלאה. כאילו, אבל ההכנסה של המושג מים שמה את הגמרא במילים של תורה. ואילו במשפט הקודם, ותומר, תנה לי ברכה, אין שם עוד, אתה מבין? המים, הגמרא לקחה אותם במקבילה שלהם כתורה. אבל במשפט הקודם כתוב עדיין ברכה, ושם היא לא יכלה. כי ברכה זה עדיין לא תורה. וברגע ש... עכשיו פה, ונתת לי גולות מים, והגמרא לקחה את זה על דרך ההיפוך. מה? נתת לי גולות מים, והכוונה אולי בתורה עם ברכה, ואתה נותן לי רק תורה. אבל בסדר, אני מסכים שהלשון פה היא חסרה. אדרבה, תשב עליה, אני אשמח לשמוע. תסתכלו בפרשנים, תחפשו, אבל אני שאלתי פה שאלה שצריך להתמודד איתה, וקשה לברוח ממנה. טוב, חברים, אנחנו רוצים לסגור מעגל ברשותכם. כן. ויתן לה, שימו לב, ויתן לה כלב את גולות עיליות ואת גולות תחתיות, אמר לה, מי שדר עליונים ותחתונים, יבקש ממנו מזונות. טוב, המשפט פה הוא קשה. אני ברשותכם, אני חושב שמה שאני אגיד משוקע כבר פה, אבל אני פתחתי קצת כתבי יד על הגמרא הזאת, כתבי יד שהיו בפני הראשונים, אני לא זוכר איזה כתב יד זה, אבל שם כתוב ככה. המשפט הזה מופיע בכמה כתבי יד בשינויים קלים. כל מי שרזה עליונים ותחתנים שלו, יבקש ממנו מזונות. אותו דבר פה. מי שדר עליונים ותחתונים, יבקש ממנו מזונות. מה כתוב פה בעצם? מי זה הוא? עתניאל. זאת אומרת, הגמרא בעצם, הגמרא עושה פה דבר מעניין. כאילו היא עזבה לרגע את עתניאל והולכת לאבא שלה. אומרת, אבא, תפתור את הבעיות. הוא לא, הוא יבש, הוא לא פותר את הבעיות, הוא לא מוכן פה לשתף פעולה. אחרי שהיא ניסתה וראתה שזה לא הולך, ואמרה, אני כמו חמור צעק וכן הלאה, עתניאל לא מגיב כלום. אז אבא שלה נכנס לתמונה, אומרת הגמרא, כן, לוקחת את המושג הזה של גולות עיליות וגולות תחתיות למשהו בעולם שלו. מי שיש לו את שני העולמות האלה, הוא יבקש מזונות, הוא יבור ויבקש מזונות, הוא יבקש ממנו מזונות, ואני שומע פה שבעצם היא מחזירה את הכדור אל עתניאל. אחר כל זאת, מה יש לנו פה בכל הסיפור הזה של הגמרא? אז קודם כל ראינו תמונה, אני חושב, מעניינת, בין יהושע לבין עתניאל, שממחישה בדברי החכמים את מה שראינו כל הזמן במעבר הזה מעולם כובש, מלמעלה למטה, להתמודדות חדשה בספר שופטים, וכל הגמרא הזאת לקחה את אותו דבר במקבילה שלו בעולם הרוח, ואמרת, גם בתורה בעצם מתחולל משהו דומה למה שאתה רואה אותו בפסוקים. זו האמירה הראשונה. אבל אני שומע פה עוד משהו משמעותי, שאומר, בהיבט הזה של, כן, בהיבט הזה של ההתחדשות, היא עדיין חסרה. זאת אומרת, היא לוקחת פה את האיש והאישה, וזה נושא שאני כרגע לא אפתח אותו, אבל אנחנו נפתח אותו פעם בעזרת השם, באיזושהי התרחשות אחרת, כי נחזור אליו לא פעם, אני חושב, אולי אצל דבורה, ואולי במקומות אחרים. הגמרא, אני חושב כהמשך לפסוקים, מראה שעולם האיש והאישה לא נמצאים באותו מקום. הם לא נמצאים באותו מקום בתחילת התקופה. עתניאל מחזיר, אבל בפלפול לא. וכל אחד שומע, אני גם בדקתי בשס. המילה פלפול, יש בה משהו למדני עדיין, משהו שלא מחבר את מפגשי חיים פנימיים ועמוקים איתו. אם תרצו, אולי הדבר יהיה קשור גם באופי של ההתנהלות של עתניאל, שמכה את קושן רשעתיים, הוא גואל את העולם בעולמות מאוד רחוקים. לא, אנחנו נראה שהמפגשים החזקים, הפנימיים ביותר בתקופה, היו בתקופה הרבה יותר מאוחרת, בתקופת שמשון, עם העמים הקרובים. בתקופות הראשונות זה עם עמים רחוקים. ההתמודדויות הן רחוקות עדיין, ויש משהו מגלם באישיות שלו. אמנם פה הוא נלחה במקום קרוב, אבל אחרי הכל המנהיגות שלו, והתקופה והדור, זה לא המגרש הזה. המגרש הוא המגרש הגדול, הרחב, והגמרא פה מסרטטת שבתקופה הזאת, יש אפילו איזה אב האמינה של האישה להגיד לאיש, אני, אתה לא נותן לי את מה שאני רוצה. אני רוצה חיים ואתה לא נותן. אומר לה, אבא, שבועי, שבועי, יהיה בסדר. אבל יש פה ניתוק שאי אפשר לא לראות אותו. אני חושב שהוא נמצא באיזה מידה בפסוקים, וחזל עוד יותר העצימו אותו באותו מקום שמתעוררת תנועה חדשה של חיים, של בקשת תורה ובקשת אמת מאיזה מקום פנימי יותר, והאיש והאישה לא נמצאים באותו מקום, שהאישה בכל מקום מגלמת איזה עולם פנימי, והאיש עולם יותר תבניתי. אתם מסכימים? מה? שאלה אם, תראה, הגמרא לקחה את החומר הזה לתורה ולגולות. הרב קוק, יש איגרת שלא נספיק כבר לראות אותה פה, איגרת קוף ג' וכל עולם הסוד, לקח את הגולות האלה למקומות מאוד פנימיים. ומי שבקש אותם זה האישה. ואין סתירה בין הבקשה של החומר לבקשה של הפנימיות של החומר, וזה נושא בפני עצמו. האם האישה, מה היחס בין האישה, המהר"ל שמכנה אותה כהצד החומרי, לבין הצד הפנימי של העולם? אלה שתי הבנות שמשלימות זו את זו, אבל זה נושא רחב ומשמעותי בפני עצמו, ואולי גם אליו נפנה בבוא העת. ברכת השם עליכם.